שלום, ערב טוב לכם. חוק הגיוס יבוטל בתוך שנה, אמרו אתמול שופטי בגץ, ואחרי פסיקה מאוד ארוכה ומנומקת נקבע בסוף התהליך הזה, כי חוק הגיוס המתוקן שעמלו בו כשנתיים חברי הכנסת החרדים לא יישאר בתוקף. האופציות הניצבות בפני חברי כנסת החרדים מאוד מעטות וגם אולי כמעט בלתי אפשריות, אבל בכל זאת ננסה להבין איך אפשר לצאת מהפסיקה הזו של בגץ ועדיין לשמור על עולם התורה בשלמותו. נפתח תחילה עם השר לשעבר הרב אריאל אטיאס. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה בקיא היטב גם בחוק הגיוס, כמי שהתעסקת בנושא הזה הרבה מאוד שנים, ומן הסתם גם קראת את החלטת שופטי בית המשפט העליון על החוק הזה, ואני רוצה לשאול אותך, מה יקרה בעוד שנה מהרגע שהפסיקה הזו יצאה, לפחות על פי מה שמונח לפנינו על השולחן? מה ההתכנויות?
תראה, ראשית, אני חייב לציין שהופתעתי, אפשר לומר בצורה, קיבלתי בתדהמה, אם אפשר לומר את המשפט הזה, את הביטול של החוק, ואני גם קראתי את רוב ההחלטות של רוב השופטים. אני חייב להגיד לך שזה נתן לי את ההבנה של מה שאנחנו שומעים הרבה זמן, שבית המשפט העליון מכניס את השקפת עולמו בצורה של פסיקה, לא חשוב עכשיו הנימוקים. בגלל שאני רוצה להזכיר שהביטול של החוק שנעשה על ידי דורית בייניש ב-2012 קיבל כמה אלמנטים, והחוק החדש שנעשה אחרי התיקון, כולל התיקון שנעשה אחרי הביטול של הסנקציות הפליליות עם יאיר לפיד, נעשה בהסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין, שחשב שזה עובר את מבחן בגץ. אנחנו לא רצינו לעשות איזה טיול שבתוך שנתיים עוד פעם אנחנו נמצאים באותו מקום ועוד לפני בחירות, וזה עבר אחרי זה את כל הבדיקה של היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי אביחי מנדלבליט, שנציגיו היו בבית המשפט והסבירו למה החוק הזה שונה מהחוק הקודם ולמה הוא משיג את התכליות שהחוק הקודם רצה. ואני קורא ועובר פסיקה אחרי פסיקה מה בעצם הם רצו, בשם השוויון, שהוא פשוט לא נכון, אבל בשם השוויון הם רוצים להכניס את השקפת עולמם, והם קראו לזה שצריך שיהיה כוח כופה, ואם אין כוח כופה על ה אם לא עומדים ביעדים, כל החוק הזה בטל ובוטל. למה אני אומר את כל ההקדמה הזאת?
סנקציות
פליליות.
אוקיי.
עכשיו אני רוצה עכשיו לא נגעו לא ביעדים ולא נגעו בתקנות ולא בשום דבר, אותו נושא, זה מה שהם רצו. עכשיו אני אומר לך שאני קראתי גם את חוות דעת ואת הפסיקה של השופט נועם סולבר, והוא כתב בצורה מאוד מפורשת, אתם הרי טוענים לשיטתם של השופטים שכרגע אין שום סנקציה על השוויון, מה אתם צריכים את זה עכשיו? אולי זה יתקיים, הרי יש לכם מבחן, יש תקופת ההסתגלות הראשונה והשנייה, בכל החוקים יש תקופות הסתגלות, מה אכפת? תמתינו, הרי זה נושא מאוד נפיץ והוא קורע את החברה הישראלית ויש פה הרבה אידיאולוגיה, ואין ספק שהתורה הם חיינו באורך ימינו, אנחנו צריכים להילחם על זה, אבל הוא אומר תמתינו, אותו שופט, אז אני אומר זה אותו בית משפט שדן לפי אותם חוקי מדינת ישראל, לפי אותם חוקי השוויון וכבוד יסוד האדם וחירותו.
היה יכול לומר בית המשפט דבר כזה, החוק שלעצמו לא נראה לנו, אבל
נכון.
אבל בואו נבדוק, האם באמת המחוקקים
את השוויוניות. הרי הם לא אמרו אנחנו לא אוהבים את מספרי היעדים, אנחנו חושבים שהיעדים קטנים מדי, הם לא אמרו את זה. הם אמרו שתי דברים, אחד, אנחנו רוצים הסדר קבע, דבר נוסף, אנחנו רוצים שיהיה כוח כופה, מה קורה אם לא. אנחנו הרי את זה לא נסכים, ואנחנו ביטלנו את זה, שלא ייתכן שמי שלומד תורה במדינת ישראל זה יהיה אבון פלילי שדינו שנתיים מאסר. זה לא יהיה במקום שאנחנו נמצאים. גם אני זוכר עוד זיכרונו לברכה מרן זצ"ל, הדבר המרכזי שהוא אמר לי שהייתי עוסק בזה הרבה, אומר אנחנו רוצים דבר אחד, מי שרוצה לשבת וללמוד ישב ויגע בתורה ללא מפריע. זה חוק שמיועד ללומדי תורה, נקודה. הוא לא חוק שנועד לשוויון בנטל, ככה אנחנו רואים אותו, זה פשוט עיוות של המציאות. לכן ואני אפילו שמח שאנחנו נתלים באילן הזה שנקרא שופט נועם סולבר, בגלל שהוא הוא חי את אותם משפטים. הוא אגב תקף את החוק, הוא אמר זה לא שוויוני ועוד לא הגענו לזה וכו' וכו', אבל הוא אומר אני חושב שאתם מגזימים במילים הגדולות שאתם משתמשים בהם, כמו אפליה בין דם לדם וכל מיני משפטים מהסוג הזה. ואני אגיד לך גם למה. מה זה שוויון בנט? מה זה בשם השוויון? גם בצבא אבי אין שוויון.
ברור.
הקרביים שהם 10% מהכוח הלוחם מסכנים את חייהם.
טבח בצבא לא משתווה לטייס. זה ברור.
זה ברור, אבל אמרת כזה, 10% מהצבא הם קרביים. שאנחנו בוודאי מתפעלים לשלומם יום ולילה. אבל אין דבר, זה שוויון יחסי, זה לא שוויון אבסולוטי. ויתרה מכך, כל מי שלומד תורה, יהיה אשר יהיה, הוא בשוויוניות שיכול ללמוד. וכל מי שלא לומד תורה, לא משנה מי הוא ואיזה כיפה יש לו, צריך להתגייס. זה השוויוניות, זה השפה שדיברנו עם יהודה ויינשטיין, ואותה הוא קיבל. הוא אמר, אל תיגעו ביעדים כרגע, בוא נראה מה זה עושה. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי בעצם עכשיו אני אומר לעצמי, בוא ננתח את הפסיקה. מה עכשיו הם רוצים? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שעכשיו הם כן יהיו מרוצים? ואני אומר שום דבר. בגלל שאם הם רוצים שיהיה חוק, שיהיה כתוב בו, מה שהם קראו לזה הכוח הכופה, שיהיה סנקציה פלילית שאומרת שאם לא עומדים ביעדים, בטלה הסמכות של שר הביטחון וכולם עבריינים, וכולם מצבם שהם צריכים לדינם שנתיים מאסר, זה אנחנו כיהדות החרדית לא נסכים, וזה לא יהיה, והם יודעים בעצמם, גם הצבא יודע, שאי אפשר לקחת בכוח 60,000 בחורי ישיבות, שהם לפני הנישואין, ועוד בערך למעלה מ-50,000 אברכי כהנים. אי אפשר, אין כוח כזה שיכול לעשות את זה. ולכן כתבה נשיאת בית המשפט היוצאת, היא כתבה, אנחנו מבינים שהמדינה בעתירות שלה רוצה להגיד שאנחנו רוצים שזה יהיה בהסכמה. וכמה זה חשוב בהסכמה, אבל היא אומרת, זה לא גובר על הרצון לשוויון, ואני שואל את עצמי ריבונו של עולם, בשם איזה שוויון הם מדברים? מה, שוויון זה דבר אחד אבסולוטי? עובדה שאותם שופטים אחרים, אגב, יש שם השופט עמית, הוא כותב בפסק דין, אומר, אני בכלל נגד כל ההסדר הזה. אני רוצה שתיתנו פטור לחמש שנים מכולם כדי שיצאו לעבוד. הוא אומר, הכוח שאני רוצה שהם ייצאו לעבוד, גובר על השוויון. זאת אומרת, מה, אני לא מסכים הרי מה שהוא אמר. ואנחנו מתנגדים לזה, אבל מה שאני בא להגיד לך, שזה הכל בעיני המתבונן. זה לא שחור או לבן, עברת רמזור אדום, כן או לא, עברת עבירה, לא עברת, לא. זה הכל עניין של השקפת עולם. והם מכניסים את השקפת העולם שלהם, ואני חושב שהמטווח הזה שהיה עכשיו, גם המסתננים, וגם הסדירה שלישית, וגם זה שהם אומרים שאי אפשר לעשות יותר תקציב דו-שנתי בחוקי יסוד, כל המטווח הזה שהיה מפעם אחת עכשיו, נראה לי שהם טיפה נסחפו, נכון שהם עושים את הכל בבת אחת בגלל שהם פורשים, גם הנשיאה וגם אליקים רובינשטיין, בגלל זה הכל הגיע בפעם אחת, אבל נראה לי שזה קו פרשת המים, בעיקר לאור העובדה שאת החוק הזה הוא בא לתקן את הדברים הקודמים ונעשו על ידי היועצים המשפטיים, גם הקודם יהודה ויינשטיין וגם הנוכחי.
אז בוא ננסה להבין מה עושים מכאן. אוקיי, זאת הפסיקה, זאת האמירה, שמענו באמת דברי טעם, גם ציטוטים של השופט סולברג שאולי מעידים עד כמה התשובה של בגץ היא לא באמת עניינית לגופם של דברים או לגופו של חוק, אלא אולי באה יותר מהשקפות עולם או דברים
עולם,
כאלה.
חד משמעי.
כן.
עכשיו אז מה עושים? תראה, מה יש עושים? שתי פרמטרים, וזה נושאים יותר פוליטיים שאני לא עוסק בהם היום יום, כידוע לך אני לא בתפקיד בכנסת או בממשלה, ואני אגיד לך את זה בצורה הבאה. הרי כולם מדברים על פסקת ההתגברות, זה הדבר הבא עכשיו. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו נמצאים בערך ככה או ככה, עזוב מה שהם אומרים, 2019, באזור שנת בחירות, לא חשוב, ככה, ככה, אני מקווה מאחל לראש הממשלה נתניהו שהכל העננה סביבו תיגמר בלא כלום, כי לא היה כלום, כי לא יהיה כלום, לא חשוב מאיזה סיבה, אני מאחל בשבילו שהכל יהיה בסדר. אבל יש איזה כוכבית סביב העניין הזה. ודבר נוסף, שכשמתחילים לזהות מפלגות הקואליציה, שיש איזשהו משהו גדול, שנמשל לפיד עכשיו אתמול עם מסיבת עיתונאים שלו, שאם היה מישהו אחר עושה את זה, הוא אומר הוא מקושש קולות, אז הוא ניסה לקושש קולות בשידור, יהיה מאוד קשה להעביר את פסקת ההתגברות, שאומרת, אני מדבר בפרשנות הרחבה של הרשת, שתי פרמטרים לפסקת ההתגברות. פעם אחת זה אומר, שזה חוק שאומר שאם פסל, אם בגץ פסל חוק, אפשר לחוקק אותו פעם נוספת, אבל הוא בתוקף לארבע שנים, כמו הוראת שעה. זה יכול להיות שמפלגות הקואליציה, בדגש על כולנו, יוכלו להכין, אני לא יודע, אבל קיבלנו הפסקה לארבע שנים. אני לא מזלזל בזה, בגלל שאנחנו לא רוצים, וזה לא טוב, לא ליהדות, ולא לתורה, ולא בכלל למדינת ישראל, שיהיה פה מערכת בחירות עוד פעם על הסתה לומדי התורה, שהיא כבר התחילה במסיבת עיתונאים של יאיר לפיד אתמול. אבל אם זה הפתרון, אז זה פתרון אחד, ובלבד שיש לזה רוב, אני מסופק מאוד, בלשון המעטה, אם יהיה לזה רוב בזמן הזה, למרות שהיה דיבורים על זה בהסכם הקואליציוני ובהקמת הממשלה, בוודאי בעל פה שככל שבגץ יסול את החוק הזה, אז יהיה הסכמה בין סיעות הקואליציה, אני מקווה. פתרון נוסף ששוטה זה פתרונות זמניים, כי אני אגיד לך, בסוף אנחנו צריכים לנתח את הפסיקה ולהגיד מה אתם רוצים, שיהיה סנקציה פלילית, כוח כופה, שוויון בנטל מלא מלא, לא נעשה את זה, לא נעשה, אתם רוצים בכוח, אז תדע, יהיה פה קרע, אנחנו לא רוצים את זה. תנו לתהליכים לקרוא לבד, כפי שהסכמנו עליהם עכשיו, אנחנו רוצים שכל מי שרוצה ללמוד יישב וילמד. אז מה זה אומר? שנעשה איזה תיקון שהוא לא תיקון בכלל, משהו כזה שבעצם לוקח איזה סעיף או שתיים ובעצם אנחנו קונים עוד זמן? אני לא יודע. זה נפל עלינו אתמול. צריך לדון בזה. צריך להתייעץ בוודאי עם מועצת חכמי התורה, בוודאי עם נשיא מועצת מרן ראש הישיבה, שזה לוקח את זה מאוד קשה. צריך להתייעץ גם יושב ראש התנועה עם כל המשפטנים, לעשות איך, מה אפשר לפתור בעניין הזה. אני לא יכול להגיד לך שאני איש בשורה, אני די מוטרד, בעיקר לאור העובדה שזה דבר שיכול לייצר מחלוקת ושסעים בין חרדים לחילונים, לאור הבחירות שיהיו באזור של השנה הקרובה. אנחנו יודעים איך זה נגמר בסיבוב הקודם, צריך הרבה תפילה, אבל תמיד אני מתעודד, אנחנו בערב ראש השנה, ואנחנו יודעים שלא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, ואנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא יקרא רוע גזר דיננו, ובעזרת השם התורה תמשיך ותפרח, עם בגץ ובלי בגץ.
כן, רק על נקודת הבחירות, יש שתי אופציות. או שבחירות יהיו באמצע השנה הזו, אולי בשל חקירות ראש הממשלה, או נסיבות אחרות, ואז גם אם תהיה חקיקה היא תייצר באמצע, או שיהיו בחירות בגלל החקיקה הזו, שזה צעד הרבה יותר קשה
למפלגות החרדיות. שני הפרמטרים האלה, אפשר לומר, לא רצויים לציבור החרדי. אנחנו לא אמורים לחשוש מזה, תמיד אומרים, אנחנו לא חוששים מבחירות, אבל זה לא רצוי עכשיו, כולם באמצע עבודה, אף אחד מסיעות הקואליציה לא רוצה בחירות, אבל אני לא בטוח שדבר שלהגיד לנו שבתוך שנה החוק בטל, צריך לעשות עם זה משהו. זה לא, זה אסור שיהיה מסיטואציה שבה אנחנו נמצאים במערכת בחירות ואין חוק, ואז כל מערכת הבחירות סביב יחסי דת ומדינה, בדגש על יאיר לפיד ושות, יתעסק בחוק הזה כן או לא. זה מה שיהיה.
מעניין מאוד, כי הרי במערך כל החקיקה וכל הניסוחים של החוק הזה והרבה מאוד דיונים וועדות, כל הזמן צילו של הבגץ עמד לנגד עיניכם, הרי בסוף ידעתם שיתרו יום אחרת לבגץ וניסיתם לנסח חוק שיעבור את בגץ. עכשיו,
אבל אני אומר לך, מי זה ניסיתם? זה דברים שעברו את יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, עבר את אביחי מנדלבליט, עבר את היועצים המשפטיים של ועדת חוץ וביטחון.
אז אני אומר, האם אחרי כל המלאכה הזו בסוף בא בגץ ופוסל את החוק, האם אין כאן בסוף הנחת עבודה שאומרת, רבותיי, מבחינה חוקית משפטית אי אפשר יותר להסדיר את מעמדם של לומדי התורה? אפשר לעשות חוקים אחרים, אפשר לסחוב זמן.
בגלל זה נתתי לך, אבי, את הפתיח, שאני כופר בזה, ואני לא משפטן, אבל אם אני קורא את מה שכותב נועם סולברג, והוא חי על אותם חוקי מדינת ישראל, זה לא אי אפשר, זה עולם של פרשנות. זה נושא ציבורי, זה לא נושא חוקי בכלל. כי אתה יודע מה זה לא שוויון? אם הייתי אומר ששני אנשים, שאחד לומד ואחד לא לומד, אחד חי, שניהם לא באותו מעמד, אחד חייב ואחד לא חייב, אז הייתי אומר זה לא שוויוני. כל מי שלומד לא חייב, כל מי שלא לומד כן חייב. אם אתה מדבר איתי על קבוצה, תן לראות כמה מהקבוצה הזאת, כפי שאמרה דורית בייניש בסיבוב ב-2012, מה היא אמרה? היא אמרה, החוק לא מספיק את התכליות שלו, בעצם אנחנו רואים שאין מספרים בכלל של מתגייסים, ואז זה מגדיל את אי השוויון. באו היוצאים המשפטים הקודם והנוכחי ואמרו, תסדרו את העסק הזה שיהיה מספרים. ממילא יש כאלה שמתגייסים לתורכי פרנסה וצרכים כאלה ואחרים, ממילא יש כאלה שמתגייסים, בוא נספור אותם, נקבע מי הוא חרדי, נבנה יעדים, נראה אם באמת זה, מה גודל אי השוויון, כמה מתוך מחזור של חרדים בסופו של דבר עד גיל 26 מוצא את עצמו במסגרות של שירות אזרחי או משהו כזה. ואז התברר שאי השוויון מצטמצם מאוד, ולכן השופט נועם סולברג אמר, תמתינו ותראו מה יקרה בעוד כמה שנים, ואז תדברו ואל תפסלו את זה עכשיו. ולכן אני אומר, לבוא ולהגיד, אבי, מדובר במשהו שאי אפשר לפתור אותו כי החוק לא מאפשר. מה פתאום? החוק מאפשר ועוד איך. מי זה החוק? החוק זה חברי הכנסת, החוק זה לא בגץ. עכשיו, בגץ מפרש את החוק, הוא מפרש את החוק לפי השקפת עולמו, כי עובדה שאותם שופטים מאותו הרכב שישבו ביחד על אותם חוקים, אחד אומר בשר, אחד אומר חלב, אחד אומר מותר, אחד אומר אסור. מה זה אומר? שזה נתון לפרשנות.
הדברים בהחלט ברורים. השר לשעבר אריאל אטיאס, כן, נאחל בהצלחה לעוסקים במלאכה. משימה לא קלה ולא פשוטה, וכל עולם התורה תלוי בזה, למרות שהתורה כמובן לא תיפסק והישיבות לא ייסגרו ולו לשעה אחת, אבל עדיין כדי להסדיר את זה בצורה מסודרת וחוקית ונוחה, מלאכה לא פשוטה ומורכבת מאוד, צריך הרבה סייעתא דשמיא בעניין
אין
הזה.
אין שום ספק בזה, אבל אנחנו נלך לאורם של רבותינו, מועצת חכמי התורה וגדולי ישראל, ואנחנו בעזרת השם, העניין הזה, אני אומר ככה, לומדי התורה כשלעצמם, ככל שהם ירבו וילמדו תורה, כך יהיה לנו סייעתא דשמיא לגמור את הפרשייה הזאת.
תודה רבה על הדברים כאן הערב.
תודה לכם.
ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה, נשוב מיד.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממ...